שלום לכל החברים. אני רוצה להגיד כמה דברים מהפעם הקודמת. על מעבר הירדן ומהם להתחיל את פרק ה'. בפרק ג' ד' עוברים העם את הירדן, ואנחנו רואים שתי תפיסות שבעצם באות לידי ביטוי. בשלב הראשון בפסוק ז', ואמרתם להם לבניכם אשר נחרטו ממי הירדן מפני ארון ברית השם בעוברו בירדן. נחרטו מהירדן. מהירדן נחרטו בפני מי? בפני ארון. זה בשלב ראשון, זוהי התפיסה. אבל בסוף הפרק, והודעתם את בניכם, עוד פעם הבנים, לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם. עוד רגע, מפני ארון או מפניכם? אז התשובה בנקודת מוצא מפני ארון, אבל קרה משהו בין הארון לבין העם, ובעקבות העובדה הזאת, אז בעצם זה מפניכם, כי אתם כבר נושאים את הארון בתוככם. איפה הדבר הזה נמצא? הדבר הזה הוא בעצם הלב של הסיפור, הלב של בקיעת הירדן, שבו אנחנו רואים יהושע אומר לעם, בפסוק י' ויאמר יהושע בזאת תדון כי אל חי בקרבכם. הקדוש ברוך הוא מופיע בקרבכם. מה זה בקרבכם? מופיע בקרבכם, הכוונה נוכח בכוחות החיים שלכם. הוא יופיע בתוככם, בזאת תדעו. הארון אמנם הוא בעצם הצד, הוא הארון שמפלס את דרכו, והכהנים מחזיקים את הארון, והכהנים דורכים בתוך הירדן, והירדן נבקע הרחק מצורתן העיר, ויש פה איזו התרחשות מאוד גדולה, זה מצד אחד. אבל באמת זה מפניכם, בראייה רחבה יותר, או בעקבות הפנמה של הדברים, בסוף הפרק, אל חי בקרבכם, והדבר הזה בעצם קורה מכם, אתם עוברים, והארון זז בעצם מפני בני ישראל, והארון, הקודש כבר משוקע בתוך החיים שלנו, אז כשעם ישראל נכנס לארץ, המציאות מתיישרת, והוא צועד קדימה. אז כך בעצם אפשר לראות, ואז בעצם במהלך הפרק, עם ישראל קיבל פה איזושהי עמדה חדשה, בעצם איזו נקודה שמראה להם, וואו, יש לנו כוח, לא כוחי ועצם ידי, יש לנו כוח אלוקי שבעצם משוקע בנו, ואנחנו כעת יכולים בעצם לנוע וביטחון עצמי בדרכם, בכל אופן זה מה שמתרחש כאן. יש מדרש שמדבר על בזאת תדון כי אל חי בקרבכם, הבאתי אותו בדף הקודם בסוף המעבר הירדן, אז שם בעצם כתוב גושו הנה אומר להם יהושע, ויש שם תיאורים שונים, רב הונה אומר זקפן בין בדי ארון, לקח את עם ישראל וזקף אותם בין בדי ארון, עם ישראל ובדי ארון, וארון בין בדי ארון, זאת אומרת איזושהי אחדות בין העם לבין הארון, הארון והעם איזשהו חיבור, איזשהו סנכון בצורות שונות, אולי צמצמן בין בדי ארון, אולי סמכן, שלוש עמדות, אבל בכל אופן, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם. זה בעצם מה שהתרחש בתנועה הזאת שעם ישראל הולך, והמים נבקעים מפנינו. וואו, יש לנו כוח אלוקי, אנחנו מזהים בתוך עצמנו. זה החלק הראשון. עכשיו אנחנו הולכים קדימה, ורואים את ההשלכות שיש לדבר הזה. ואני קורא בפסוק, בפרק ו' פסוק א', סליחה, פרק ה', ויהי כי שמע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל. זה המסקנה. את זה הם רואים, הם רואים עם ישראל הולך, וואו, המיס בפניהם, וימס לבבם ולא היה ועמוד רוח מפני בני ישראל. נמס לבבם. שימו לב לדיוק יפה, זאת אומרת, הובישו, אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל, זאת אומרת מפני בני ישראל הירדן הובש, יבשו מי הירדן, זה מצד אחד. מצד שני גם ליבם של האמורי הוא בעצם הוא נמס מפני בני ישראל, אותו ביטוי בדיוק. מי זה האמורי? האמורי אנחנו פוגשים אותו בכמה מקומות בהקשרים שקשורים להתנהגות המוסרית המקולקלת. לא שלם עוון האמורי, אבל כשישלם אז כן יחרץ דינם. למה דווקא אמורי ולא אחרים? כי לאמורי יש בכורה בעניין הזה. ואנחנו רואים גם מעשה אמורי, או כן, איך הלשון, מעשה אמורי, או כחוקות האמורי, או ניסוחים, יש כמה ניסוחים כאלה של חז"ל. רגע אחד, איזה, לא מעשה אמורי, גם מעשה אמורי, מה אתה אומר? לא שומע, דרכי האמורי, נכון? הביטוי דרכי האמורי, יש בחז"ל כמה ניסוחים שבעצם אומרים, האמורים הם מושחתים. אז הם מושחתים והם עומדים מול עם ישראל ויש להם יראה. כאילו, כי יש פה איזה משהו שלם שמופיע, משהו אלוקי, ובעצם הם נמצאים בשפל שלהם, בחוסר הכוחות שלהם, והמפגש הזה הוא בעצם גורם לכך שאין אמץ ליבה. משהו מעין, מה שאנחנו פוגשים אצל מרדכי היהודי, שלא נע ולא זר, ועובר לידו המן, ולא מסוגל לסבול. כל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ואנחנו ראינו שם ולא נע ולא זר. עומד ככה והוא מתפרק, כי הוא עומד מול העוצמה הזאת. העוצמה הזאת בעצם נמצאת עכשיו, אל חי בקרבכם, היא נמצאת בתוך עם ישראל. יפה. תחת הכותרת הזאת, אני לא נכנס לפרטים ברמה של המיקרו, אבל בעת ההיא, אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים. מה זה בעת ההיא? בעת ההיא זה באותו הקשר, אז אני אומר, באותו הקשר של אל חי בקרבכם, של האלוקיות שמופיעה בתוכנו, אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. יש פה פרשה מאוד מורכבת, מי שרוצה להיכנס לעומקיה, אפשר בדיבור, לא נוכל להיכנס אליה עכשיו. אני רק אומר שבעצם יש פה איזושהי מילה, והמילה היא בעצם הסרת האורלה. לב ערל זה לב שמסתכל על מישהו בערלות. ערלות זה כיסוי. הכיסוי, הקליפה הזאת שמכסה את ליבו של הערל, היא בעצם מנתקת אותו מהמפגש החי עם הזולת. אתה ערל לב, אתה לא חש את האדם מולך, אתה לא מרגיש, אתה לא משתמש בלב שלך, אתה לא פתוח, אתה עסוק בעצמך, אתה ערלות. הערלות היא בעצם כוחות החיים הערלים, זה איזשהו מצב, זה איזושהי עמדה שאדם בעצם מכונס בתוך עצמו, מרגיש רק את עצמו ואת מה שבתוכו, ולא מרגיש את הזולת מנותק. העובדה הזאת בעצם מייצרת ערלות, מייצרת משהו לא מחובר, משהו לא גבוה, משהו לא אלוקי, משהו... ומל השם את לבבך ואת לבב זרחה, לאהבה את השם אלוקיך, וכשאומרים לאהבה את השם זה גם לאהוב את הבריאה. המילה, מסירים אותה ויש מפגש, אתה פוגש את הלב של מישהו, אבל אם אתה ערל, אתה לא מסתכל לו בעיניים, אתה לא מסתכל בלב שלו, אתה מנוכר אליו, ואז זה מציף את המנוכר שבך. אז אם כן, המילה הזאת, היא לא הייתה בזמן, כן, המילה הזאת בעצם נעשית כאן עם הכניסה לארץ, מלאים ונכנסים לארץ, ובעצם נאמר, המילה הזאת, מלאים ונכנסים לארץ, זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, מלאים ויוצרים איזושהי מכוונות לעולם, למציאות, לגאולת העולם, ליש, ומתוך המחויבות הזאת, אז בעצם נכנסים לארץ, ויש את העמדה הפנימית הזאת שתיארנו אותה, של אדם שלאהבה את השם, או כל הרלות שהוסרה, שמחברת את המציאות ממקום עוד הרבה יותר עמוק. אני אגיד יותר מזה. מי שמסתכל בסיפור של ברית המילה בפרק י' ז', רואה דבר מעניין. בברית המילה יש שני חלקים בפרק י' ז'. החלק הראשון זה בעצם חלקו של הקדוש ברוך הוא בברית. החלק השני זה החלק של העם בברית. זאת אומרת, החלק של הקדוש ברוך הוא זה אני הנה בריתי איתך, ככה זה מתחיל. אני נותן לך את הברית שלי, את כוח החיבור. ברית זה חיבור, אני נותן לך את כוח החיבור. והיית לאב המון גויים. מה זה אב המון גויים? אבא של כולם. אבא שמכיל את כולם. ולא יקרא שמך עוד אברהם, אלא אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אתה אבא של המון גויים, ובעצם יש פה איזושהי החלה מאוד גדולה של אברהם, הפרעתי אותך במאוד מאוד הרבה, ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. אז מה זה? בעצם אומרים לאברהם, אתה האבא של האנושות. ואתה הבריתי תשמור. אז מה עושה הברית? הברית מוציאה את אברהם מהעורלה שלו. מקום יצירת החיים זה מקום של חיים, שהחיים נוצרים בו, וכשהוא בערלות, אז אדם מכונס בתוך עצמו, בתוך הנאותיו, בתוך תקוותיו, בתוך חלומותיו, ואולי הוא בתוך הבועה הזאת של עצמו. להסיר את העולה בגיל 8 ימים זה להגיד, אתה מחויב לגאול את העולם. והתיאור הזה של המחויב לגאול את העולם, זה גם הסיפור פה. עם הכניסה לארץ, אתם מחויבים, ובעצם אתם הולכים, כמו שאמרנו, אל חי בקרבכם, אם אל חי בקרבכם זה רציני. מה זה רציני? זה לנוע קדימה, ולחתור בעצם לממש את ברית אברהם, שבעצם פירושה לתקן את האנושות. מיד אחרי הסיפור הזה, אנחנו רואים את הסיפור של הפסח. ומה עושה הפסח? מילה ופסח. מילה ופסח זה שתי, הייתי אומר, מצוות, שהן היחידות שעל מצוות עשה בביטולה חייבים קראת. ונראה שאפשר להסביר ככה. מה שמייחד את שתי ההלכות האלה, שבעצם בברית מילה אדם אומר, אני חלק מהסיפור. קוראת ברית, ובעצם אומר, אני שייך לייעוד הגדול הזה של עם ישראל, הייעוד של ברית אברהם, מה שאמרנו בקומה הראשונה. זה החלק הראשון. החלק השני, כל מי שהקריב את קורבן הפסח והדם, ופסח השם על בתיכם כשהוא ראה את הדם, הוא בעצם אומר, אני חלק מהסיפור שהתחיל עם היציאה ממצרים, שם זה התחיל, ואני חלק מהסיפור הזה, אני חלק ממנו. אז בעצם אני חלק מהגאולה הזאת, זה הקומה בעצם השנייה, זו הקומה השנייה ששייכת כאן, והנה אנחנו רואים פה בפרק הזה שישראל מלים בשלב הראשון, ואמרנו בעת ההיא הם מלים, בעת ההיא של אל חי בקרבכם, שזה הלב של שרשרת המצוות שנמצאת פה. אל חי בקרבכם, ועכשיו המילה הזאת היא בעצם מביאה את העמדה הזאת עוד יותר מאשר הייתה לפני כן, זה החלק הראשון, ומיד אחרי זה אנחנו רואים, ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש, בערבות יריחו. ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, מצות וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן ממחרת, ועוברים לטבע מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. יש מעבר לטבע, ויש פה סיפור פרשייה מעניינת, שבעצם מדברת על שני שלבים. ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח. אז מה זה ממחרת הפסח אכלו מעבור הארץ? איזה תאריך זה? יפה, אתה אומר את שניהם כי באמת יש פה התלבטות ופרשנים נחלקו בדבר הזה. רש"י אומר שזה תת זין, ואבן עזר אומר שזה תת וו. אם זה תת זין, אז בעצם, ויעשו את הפסח, ויאכלו מעבור הארץ, מתבואת הארץ, ממחרת הפסח, ממחרת הפסח, מה זה לפי זה? כמו מחרת השבת. של התורה, מה זה מחרת השבת? מחרת של מה? של איזה תאריך? תתוו. מחרת של תתוו הם אכלו מעבור הארץ, שזה בעצם החדש, וזה מחרת הפסח. אז תתוו חגיגו את ה... כבר לא פסח, כי פסח זה ערב, זה ביהודה ל... אבל עד הלילה בעצם אוכלים את הפסח, אבל בכל אופן קוראים ליום טוב הראשון פסח, ולמחרת אכלו מעבור הארץ. אבל זה לא פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא אומר, ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות מואב. מתי היה הפסח? ב-14. אז מקריבים את הקורבן. אז אם הפסח היה ב-14, אז ויחנו מעבור הארץ ממחרת הפסח, זה לא ממחרת יום טוב של תתוו, זה ממחרת הפסח, זאת אומרת בתתוו. נכון? אז אם כן בתתוו, ויש פה תיאור בעצם... זה תיאור אחר. התיאור הזה בעצם מראה שיש פה שלוש תחנות. יש את קורבן הפסח, יש את עבור הארץ, ובאותו יום פסק ולא היה עוד מן לבני ישראל, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה היא לא, זה שניהם. תבואת ארץ כנען זה עבור הארץ. מה ההבדל בין הפסח לעבור הארץ? הפסח מגלם את הקדוש ברוך הוא שפסח על בתינו, ולחגוג אותו זה להגיד הקדוש ברוך הוא פסח עלינו. אבל בספר יהושע יש תנועה מאוד חזקה, שמה משמעותה, מה מהותה של התנועה הזאת? כניסה לארץ, אל הטבע, להיות טבעיים, להיות במציאות, לא לסמוך על הנס כבר, לא לבנות על המן שניתן לנו במדבר, והנה לנו עוד תנועה כזאת. גם בזאת ידעו כי אל חי בקרבכם, הוא בעצם קשור לאותו דבר, שבעצם יש פה אל חי בקרבכם, לא ארון הברית בנס באיזשהו מקום ואנחנו בטבע, אלא ארון הברית מופיע דרכנו ואנחנו בטבע, אבל בטבע שמשוקע בו נס. בעצם בקורבן הפסח זה אותו תהליך שנעשה. למה התהליך הזה נעשה? שאנחנו רואים מצד אחד, מצד אחד יש לנו את קורבן הפסח, מגלמים, הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל והציל אותנו, נכון? זה החלק הראשון. החלק השני זה ויאכלו מעבור הארץ או מתבואת הארץ בשנה היא, הנה אנחנו מקורקעים, הנה פסק המן, הנה את הדבר האלוקי הזה מחליף הטבע שגם הוא אלוקי. בסדר? יפה. טוב, יש פה את סיפור המלאך. אני רק אגיד בכמה מילים שסיפור המלאך מקביל למה? איזה סיפור הכי דומה? לסנה. ממש, הם דומים, הם ממש תנועה דומה בעצם שיש בשניהם. בשניהם יש לנו, הייתי אומר, איזשהו מצב שפתאום משה מגלה, אוי, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, יש פה שכינה, שכינה מוקטנת. ומלאך מדבר איתו, וגם פה, אופ, פתאום מלאך מתגלה אליו ומדבר איתו. ואומר לו מה? תדע לך, או של נעליך מעל רגליך, של נעליך מעל רגליך, ובהוציאך זה שמה, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. למה אדמת קודש? ארץ ישראל. אבל איפה הם נמצאים? יריחו. אז יריחו זה אדמת קודש, שמים לב? יריחו נתפס, והיא בהיות יהושע ביריחו. רגע, יהושע ביריחו, עוד לא כבשו את יריחו. עיבורה של עיר, אומרים חכמים. במרחב של יריחו, אבל זה נתפס כיריחו. אז לפני שקורה מה שקורה בפרק הבא ביריחו, יש פה איזו התגלות ממש דומה כמו הסנה. גם הסנה, מה?
בסנה המקום עצמאי הקדוש?
של נעליך מעל רגליך, כי המקום שם אומרים למשה. מה? המקום שאתה אומר, קודש הוא, הביטוי הזה מופיע שם, ופה זה מופיע בצורה דומה. אז אתה שואל למה שם זה ככה? אז אפשר להגיד כי הסנה שוכן פה, יש פה מקום של קודש. אבל יותר פשוט, אולי זה נכון, אבל הלב של הסיפור, בהוציאך את העם, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, אתה נמצא במקום שעתידה להופיע בו שכינה גדולה. אז זה פרומל הגדול, זה התחלה, זה איזשהו סימן דרך לקראת הדבר הגדול שעומד להיות. מובן?
מה?
מה?
אז
יוצא ככה, יוצא שבאמת קודם כל נלמד עוד מעט את הסיפור על יריחו וננסה להבין דרך הסיפור הזה. אבל יוצא שיש פה בעצם שני סיפורים שגם במילים הם דומים ביניהם. ובעצם הם מבשרים, הייתי אומר, משה מכינים אותו לקראת מעמד הר סיני לקבל ולהביא תורה מן השמיים. ופה מכינים לקראת מתן ארץ ישראל לעיר הראשונה, שגם שם תופיע שכינה בסיפור הזה. עוד יותר מאשר היא הופיע במעבר של הירדן ואנחנו נראה את זה. יהיה שם גילוי. אז המקום שאתה עומד עליו, של נעליך מעל רגליך, אתה נמצא ביריחו, ויריחו זה מקום שכינה. עוד מה תראה שזה מקום שכינה. אז יש פה איזושהי הכנה, והכנה היא באמת מעניינת. מה זה של נעליך מעל רגליך? ללכת יחף. הכהנים במקדש היו יחפים. מה זה יחף? אדם הולך בבית יחף. נכון? בחוץ הוא נועל. הלכות אבלות לומדים מדוד שכשהוא הוריד את נעליו ובעצם עזב את ביתו, איך הוא יוצא? איך הוא יוצא החוצה בלי נעליים? אתה לא יכול ללכת, אתה חשוף, אתה לא יכול לרוץ, אתה לא יכול לרדוף, אתה לא יכול להילחם, אתה לא ככה יוצאים החוצה. בלי נעליים זה פנימה, נכון? ולצאת החוצה בלי נעליים זה בלתי אפשרי. משם הגמרא לומדת על חמישה עינויים של יום הכיפורים וזה אחד מהם. אז אם כן, יש פה של נעליך מעל רגליך, או מלאך שמדבר אליו, שמתחלף אחרי זה בקדוש ברוך הוא, או בהוציא החי טעם, אתה רואה עכשיו אתה נמצא פה ותגיע לשם, יש פה איזה הדרגתיות, יש פה איזה מין מעמד קטן לקראת המעמד הגדול, ויהושע כמי שיהיה במעמד הגדול, אז יש פה איזה קירוב של הדבר ליהושע, איזושהי הכנה, איזושהי הכוונה שבעצם יגיע, ויהיה מסוגל לקלוט את ההתרחשות שיש פה, אז בעצם כבר מבשרים עליה מראש, וכבר הוא עומד במקום הזה, ובפעם השנייה הוא כבר יחזור אליו, בפעם השנייה הוא כבר בא למקום מוכר, ושהוא יתכונן אליו, ויש פה איזה מכוונות כלפי השכינה, הייתי קורא לזה. טוב, עד כאן הערות בהקשר הזה, ואני רוצה ברשותכם לתת לכם טבלה, קחו את הטבלה הזאת, ובואו נראה את הדבר הבא. שימו לב, יש פה את הסיפור של יריחו שאימדתי אותו בצורה אחרת, אבל זה הסיפור של יריחו. ויאמר, או לפני שאני קורא אני רוצה שתראו דבר מעניין. יש במקרא, יש בתורה, בנביאים, מצב שבו הקדוש ברוך הוא אומר משהו וכתוב מה הוא אמר, הוא אומר למשה, ומשה אחרי זה אומר לעם, וכתוב מה משה אומר לעם. אני שואל, למה לכתוב מה משה אמר לעם? הרי אני יודע מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, למה לכתוב את זה עוד פעם? מה אתם אומרים? מה?
בדרך כלל כאילו כדי להראות שהוא לא שינה, ואם הוא כן שינה, אז כדי להבין למה הוא שינה.
נכון, אבל אם רוצים להגיד שהוא לא שינה, אז יש דרך, ויאמר כן אל העם. או ויעש משה כן, יש ביטויים כאלה, יש כל מיני צורות שבהם אנחנו רואים בניסוח כזה או אחר, משה עשה את מה שהיה, אז זה גם נותן את הפתרון הזה. אז אם בכל אופן זה כתוב באופן מפורט, אז לאן אנחנו מגיעים?
שיש
הבדל, אחרת לא צריך לכתוב, כתוב ויעש כן, אם כתוב, בוא תבדוק, תעמיד אותם אחד מול השני ותראה את הפער. אז יש פה דוגמה לכך שהפער הזה קיים, ואני רוצה שנקרא אותו ביחד ותשימו לב עד כמה הוא גדול, אבל לא רק פער קיים, אלא שבעצם יש פה זווית אחרת לראות את כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא מזמן את יהושע לאיזושהי זווית, ויהושע הולך למקום אחר ואנחנו ננסה להבין למה. בסדר? יפה. אז בואו ברשותכם. אני לפני הכל שואל אתכם, מלחמת יריחו זה מלחמה טבעית או מלחמה ניסית? ניסית. מישהו חושב אחרת? אתה חושב אחר, מה אתה אומר? לא שומע?
השלב השני זה נפלה חומת העין תחתיה, שזה ניסי, ואז השלב השני זה כן, ואלו העם איש נגדו.
אז אתה אומר, החלק האחרון הוא חלק טבעי, ואלו העם איש כנגדו, ועכשיו מתחילה המלחמה. חוץ ממנו, נס אתה אומר. ככה זה נראה, נכון? זה מה שאתה אומר. החלק האחרון, אתה צודק, אתם שמים לב, החלק האחרון הוא חלק של טבע. אבל, אני רוצה שנתחיל לקרוא את הפסוקים ונופתע כולנו ביחד. בואו נראה מה כתוב פה. ויאמר אדוני ליהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל. לתת ביד, מה זה אומר? מי לכם?
אתם.
אני נותן, אני עוזר. לתת, זה גם ביטוי שכשאני נותן למישהו משהו, הוא עבר לרשותך, עכשיו הוא שלך. יש פה משהו שעובר מהקדוש ברוך הוא לעם, זה באיזושהי מידה אחריות גם, זה בידיים שלכם. גם בעי, נתתי בידך את העי ואת מלכה. מה זה נתתי בידך? אני מעביר לך את האחריות. אז רגע, אז וואו, אז יש פה איזשהו ביטוי, ואני שואל, הפסוק הראשון הזה, הוא טבע או נס?
טבע.
טבע. ממשיך לפסוק הבא, פסוק ג'. מה אתה אומר?
אפשר להגיד, אני נותן לך, אבל אני אמצא בשבילך. כלומר, אני נותן לך את התוצאה, לא בתור כי אני נותן לך לבצע.
אז בוא נבדוק. כרגע אתה מסכים שאין פה נס. נכון. מה ההבדל בין נתתי לידך או נתתי בידך לפי דעתך? יש הבדל?
כן. לידך
נתתי לידך זה מתנה, נתתי בידך, עכשיו אתה תטפל בזה, יש לך יותר מעורבות, נכון? יפה. אז בואו ניקח את ההבחנה הזאת ועוד נגיע אליה. וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים. טבע או נס? מה? למה לא ברור? אתה לא מבין מה הייעוד של זה. גם יהושע מסתבר שבשלב הזה עוד לא מבין מה הייעוד של זה. אבל יחד עם זה, סבותם את העיר כל אנשי המלחמה. למה אנשי מלחמה סובבים? מה תפקידו של איש מלחמה? להילחם. לא, אין תפקיד אחר, נכון? אז לסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים. יש פה תיאור שמקיפים פעם אחת, ושאחרי זה נלחמים ששת ימים, וכולם המלחמה. מה זה עושה לאנשים שם? אם יהושע ייקח את הציווי עד עכשיו, זה מפחיד אותם, נכון? אנחנו יודעים שנמס לבבם, רחב כבר שיתפה אותנו מה קורה בלב של האנשים, הם כולם מפוחדים, פחד גדול ביותר. אז אם כן, טוב, אז עכשיו כל העם הזה סובב סביב העיר המבוצרת הזאת, והם שומעים אותם, עם שלם סובב, או עם המלחמה, כל הלוחמים, אנשי המלחמה, זה מפחיד, אבל אין פה שום נס. גם אם אנחנו לא מבינים מה זה עושה, אנחנו רואים שאין פה נס. ולאיזה יום הגענו כבר? יום שישי. כה תעשה ששת ימים. אנחנו כבר ביום השישי, יש רק טבע בינתיים, עוד לא נס. נכון? יפה. עכשיו בואו נעבור לפסוק הרביעי. ושבעה כהנים ניסו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון, ביום השביעי, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. שימו לב מה שמייחד את הפסוק הזה, שכולו מה?
שבעה
כהנים, שבעה שופרות, ביום השביעי שבע פעמים. ארבע פעמים שבע, נכון. מה עוד יש בפסוק הזה? כהנים, מה עוד יש? ארון. מה עוד יש?
שופרות.
מה המכנה המשותף של כל מה שאמרנו?
קודש,
הכל פה קשור לעולם הקודש. פה זה נס? לא, אנחנו עוד לא יודעים מה עושים. אבל זה משהו גבוה. זה הקודש נמצא פה, נכון? יפה. עכשיו תראו דבר מעניין. באיזה שלב השופרות והכהנים הגיעו להיות בסיפור? ביום הראשון או ביום השביעי? כמו מה? וביום השביעי תעשה בו את העיר שבע פעמים. אז מה שכתוב לפני כן הוא מדבר על היום השביעי? לכאורה לא. אז על מה הוא מדבר? שיהיו שם שבעה כהנים, שבעה שופרות, יהיה שם ארון, נכון? מספרים שהם בעצם יהיו חלק מהסיפור. אז למה זה לא כתוב לפני כן? כאילו נתנו לנו לטעות, כבר הגענו ליום השישי עם לוחמים, פתאום אומרים, אתה יודע, יהיו שם, יהיה שם כהנים ויהיה להם שופרות. איך ככה, למה מודיעים את זה כמו בדרך אגב, אחרי שכבר סיפרו לי, נכון? זה משונה קצת. אני אשאל אתכם עוד יותר. עכשיו מספרו לנו על הכהנים ועל השופרות, אומרים, אתה יודע איפה הכהנים עומדים? אני אמקם לך אותם לפני הארון. מה אתם אומרים? מה? מי ששומע אותי יכול להתעלם. יש פה ארון? אז למה? הוא כבר שישה ימים איתכם, רק עכשיו מספרים. וגם כסיפור על מקומם של האנשים, איך אפשר ככה לדבר? מה זה? איזה צורת התנסחות? מה זה הדבר הזה? נכון? מסכימים? אז מה אתם אומרים? ואם נגיד ש... הם גם תוקעים בשופר, אז בכלל, אז אפילו התקיעה הזאת לא נזכרת, כאילו, היא מורמאמת כזאת, אז למה היא כתובה בצורה כזאת? מה יש כאן בסיפור הזה? וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. שימו לב, ביום השביעי יש התרחשות של שבע פעמים, וכל הפסוק הזה, אף על פי שחלק ממנו נוגע לששת הימים, הוא פסוק של קודש, וזה מה שמבחין בינו לבין ג' ג' א' כותרת לחול, ג' סליחה, זה ב', פסוק ב', פסוק הראשון, אבל זה פסוק ב'. אחרי זה פסוק ג', שזה הפסוק השני, הוא מתאר את החלק הארצי, הטבעי, ופסוק ד' בעצם אומר, ושבעה כהנים תדע לך, יישאו שבעה, תדע לך יהיו שם כהנים, אבל הוא מספר עליהם כאילו בדרך אגב, תדע לך יהיו שם כהנים כל הימים האלה. וואו. והם ילכו לפני אהרון, וואו. זה פעמיים וואו, כאילו, כי זה לא כך אמור להיות מנוסח. טוב, מה זה אומר הדבר הזה עליהם? למה הדבר דומה? חיילים, לצורך העניין, חיילים מישיבת הסדר, מגויסים לצבא, ויש עכשיו מלחמה, ויש ביניהם מפקדים, והם עושים ככה וככה וככה. ומספרים לנו, תוך כדי התיאור הזה, שראש הישיבה גם היה שם בקרב הזה. אבל לא מספרים אותו בהתחלה, מספרים אותו לקראת הסוף. מספרים שהוא היה. מה זה קשור אלינו? מה תפקידו של ראש הישיבה במלחמה הזאת? להרים את הרוח, להיות נוכח ולתת לכולם שמיים, לתת להם גובה. האם הוא נלחם איתם? לא, הוא לא בסיפור. רואים את זה גם פה? כשמתארים את אהרון, ואומרים, אהרון יהיה שם, אבל מספרים אותו בשלב של, יהיו שם הכהנים, והכהנים יהיו לפני אהרון, הרחקנו את אהרון פעמיים, שני צעדים הרחקנו את אהרון. הוא לא חלק מהסיפור, הוא לא, אהרון הוא לא המלחמה, אהרון יהיה שם, ייתן השראה. איזה סוג של השראה הוא ייתן? בואו נראה בפנים. והיה במשוך בקרן, עכשיו הסיפור של החיבור. העמדנו טבע, העמדנו רוח, ועכשיו בואו נראה איך זה עובד. והיה במשוך בקרן היובל, כשמושכים, אגב מושכים בקרן היובל או תוקים בקרן היובל? יש פה תנועה, תוקים פיזית, אבל מושכים משהו. במשוך בקרן היובל, כשמכן העם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועל יוש תחתיה. מה הפיל את החומה? שאלה מעניינת, למה? מי הפיל את החומה?
השם.
השם? בפסוקים. אבל במגע, איפה אנחנו רואים? החומה נפלה, אני הולך עכשיו צעד אחורה. מי הפיל את החומה?
כל החיים שלנו,
התרועה. התרועה הגדולה של העם. ויביאו העם תרועה גדולה ונפלה החומה. זה מה שהיה. מה, תרועה גדולה של אנשים מפילה חומות? איך יכול להיות? מה אתם אומרים? הם שמעו את השופר ומשכו ממנו כוח. ואיך לשופר יש כוח? הוא לפני אהרון, כמו תלמיד לפני רבו. הביטוי לפני זה תמיד קטן לפני גדול, גדול אז בעצם הוא לפני אהרון. אז הסיפור הזה זה סיפור שרשרת, שמאיפה מקבלים כוח? מאהרון, מהקדוש ברוך הוא. רואים? אז זה טבע או נס? זה מורכב כזה, זה טבע. ושימו לב, הם תוקעים בשופר, הם שומעים את כל השופר שנמצא לפני אהרון, שאהרון הוא אהרון הברית של הקדוש ברוך הוא, והם שומעים את הדבר הזה, וכשומחם בחיבור יראו תרועה גדולה ונפלה החומה תחתיה, ומתחיל עכשיו כוח של מלחמה. מאיפה יש להם כוח להילחם? מאיפה? אבל אתה דילגת, נכון? השרשרת הזאת נותנת להם כוח, ועכשיו הם באים עם כוחות גדולים. יפה. רואים את התמונה? היא בהירה, קשה לברוח ממנה, נכון? יפה. עכשיו בואו נלך לצד השני. ויקרא יהושע בן נון, אם אתם יהושע בן נון, מה הייתם עושים צעד ראשון? קוראים למי? אנשי המלחמה. קודם כל, להעמיד צבא, אחרי זה הם ממשיכים, נכון? ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר עליהם, שאו את ארון הברית. מה אתם אומרים? מה עשה יהושע? שאו
את המרכז.
איך הוא מתחיל? הכהנים נושאים את ארון הברית. מגביעים, מי למעלה? ארון הברית. קודם כל, שים אותו במקום הראוי. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות לברית, גם אותם הם נושאים למעלה, מגביעים אותם. לפני אהרון אדוני, הם מכבודו של אהרון. מה עם אנשי המלחמה? הם לא נושא. נכון? רואים שהם לא נושא. ויאמר אל העם, עכשיו הוא פונה אל העם, עברו וסובו את העיר. זאת אומרת, הוא פונה אל העם, לסובו את העיר בתור מה? מי זה העם הזה? אנשי מלחמה? לא כתוב. הסימן שמה? עם חי ישראל. לא דווקא אנשי מלחמה. רגע, אבל זה מלחמה. אז מה רואים שיהושע? זה בסדר. לא צריך לוחמים. למה? כי זה סיפור אחר. עוד מעט תראו. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר. והחלוץ יעבור לפני ארון השם. העם באופן כללי והחלוץ לפני ארון השם. למה? מי זה החלוץ? מאומם קצת. אולי קשור למלחמה, אבל לפני ארון זה יכול להיות לכבודו של ארון, כמו שהשבעה שופרות יובלים לפני ארון. לא ברור.
למה שקראו חלוצים?
למה מה?
אם זה רק האלה שלפני ארון, אף אחד לא אומר חלוצים, רק לשניים וחצי השבטים.
אז החלוצים, כן, אז אפשר להגיד שהכוונה, אתם תעברו חלוץ לפני המחנה. נכון, שניים וחצי השבטים, גם חז"ל רואים את זה ככה. אני רק אומר, לא אומרים אנשי המלחמה, לא כל כך מדגישים את ההיבט הזה של המלחמה, ולכן אני אומר, זה פחות. יפה. אז זה ביום הראשון, שימו לב למדרג, הוא הפוך ממה שכתוב בציווי המקורי, הוא הפוך לגמרי. בואו נמשיך. עכשיו יש תיאור של היישום ביום הראשון, והיא כאמור יהושע אל העם, זאת אומרת, כאשר יהושע אומר את הדברים אל העם, עכשיו, בניגוד לארגון הכוחות שהוא אומר לכל אחד מה לעשות, איפה להתמקם, עכשיו, היי כאמור יהושע אל העם, מה קורה בפועל? אז בשבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני אדוני עברו ותקעו השופרות, וארון ברית אדוני הולך אחריהם. קודם כל מסדרים מה קורה בקודש, זה הנושא. וחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקע שופרות. רגע, ומה הוא עושה? לא כתוב. אין לו ייעוד. והמאסף הולך אחרי ארון, הלוך ותקוע בשופרות. זאת אומרת, עוד פעם מכוונים לתקוע בשופרות, אבל מה התפקיד שלו? מלחמה? אין דיבור על מלחמה. ואת העם ציווה לאמור, מה הייתם עכשיו מצפים? אל תסתכלו בפסוק. מה הייתם מצפים שיהיה? את העם ציווה לאמור, מה? מה זה? תקיפו את העיר ו... כשומכם את כל השופר, נכון? ביום השביעי הייתי מצפה לדבר כזה, כשומכם את כל השופר, ונפלה החומה תחת, נכון? תריעו ונפלה, כך הייתי מצפה. לא. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר עד אומרי, עד יום אומרי עליכם, הריעו והריעותם. מה הוא אמר? מה המגמה של יהושע פה? מה? להחביא? הוא לא מספר לעם שעומדת להיות מלחמה. איך זה עומד להיות? זה גם לא אנשי מלחמה. אז זה בכלל לא ברור. הוא רק אומר, לא, 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 לא. הוא משקיט אותם, הוא עושה להם תנועה של לא, לא תנועה של כן. לא, תתכוננו למלחמה. בדיוק הפוך, נכון? זה לא תנועה של כן, זה תנועה של לא. כן? מישהו רוצה להגיד משהו? בסדר. ואת העם ציווה למור וכו'. עכשיו השיא של הדבר, ויסב ארון אדוני את העיר עקף פעם אחת, ויבואו במחנה ויעלינו במחנה. מה אתם אומרים? מה? ארון הפך להיות המרכז. ארון נוסע והעם סביבו. זה בעצם סיפור של נס אחד גדול. זה לא טבע. יפה. גם בהמשך זה מופיע ב... וריאציה שלא ניכנס לפרטים שלה. אני רוצה רגע לראות מה קורה בפועל. ויהי ביום השביעי וישכימו, אני קורא בפסוק תדבר. ויהי ביום השביעי וישכימו קהלות השחר ויסובו את העיר כמשפט הזה שבע פעמים, רק ביום ההוא סובבו את העיר שבע פעמים. ויהי בפעם השביעית, אז אם כן הגענו ליום השביעי, ויהי בפעם השביעית, תקעו הכהנים בשופרות, מה אמור להיות עכשיו? העם אמור להריע, אבל מה הבעיה? הם לא יודעים את זה, אז הם לא יכולים להריע, כשומכם לא יכול לקרות. כי העם לא יודע שזה מה שצריך לעשות. אז מה עושים? אז בוא נראה. ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות, שזה הפעם ההיא במשוך בקרן הארגל, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר. מה זה? מה הוא עושה פה? אומר תריעו, מה הבעיה? המעצים, הגורם שמעצים, שמחבר אותם לתנועה הזאת, הוא כבר איבד את מקומו, נכון? הוא לא קיים. אז זה לא יכול ללכת, עוד מעט נראה. אז עכשיו הוא גם הולך לכיוון, והייתה עיר חרם, היא בכל אשר לה, בא להשם. למה העיר היא חרם? למה היא קודש להשם? כי מי נלחם? השם נלחם, לא אנחנו. אז קודש להשם. מה הבעיה בעצם? השם נלחם, אבל זה לא אמור היה להיות ככה. לפי התיאור המקורי, זה לא היה אמור להיות חרם. למה? כי אתם הייתם אמורים להילחם, לקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, אבל זה סיפור שלכם. יש פה, שומעים את המורכבות בעצם שקיימת כאן. והייתה עיר חרם, היא וכל אשר בא להשם, רק רחב הזונה תחיה. אז אם כן, היא וכל אשר בא בבית, היא החביאית, ואתם, רק אתם שימרו מן החרם. פן תחרימו ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו. וכל כסף וזהב וכלי נחושת וברזל, כל אשר להשם אוצר השם יבוא. שימו לב, יהושע, איפה הוא נמצא בכל הפרשה הזאת? שם, במקום הגבוה הזה, נכון? יפה. עכשיו, וירא העם, כי הוא אמר להם, הרי הוא רק סייג אותם אחרי, אבל מה הבעיה עכשיו? האם זה יכול לעבוד? זה לא יכול לעבוד, למה זה לא יכול לעבוד? כי התרועה הזאת היא לא מחוברת למה שהיא מחוברת, היא הייתה צריכה להיות מחוברת לתקיעה ושופר, שמחוברת לארון, שמחובר לשכינה, נכון? אבל זה לא מחובר. אז וירא העם ולא קורה שום דבר. ואז מה עושים? עוד פעם, חוזרים על הסיפור, והתקיעו בשופרות, והיא כשמוע עם את כל השופר, והירו העם תרועה גדולה, וטיפול החומה תחתיה, והירא העם איש כנגדו, וילכדו את העיר, ויחרימו וכו' וכו'. רואים את התמונה? לא נכנסנו פנימה לכל מה שיש פה, יש פה הרבה יותר ממה שאמרנו, בעצם לראות את כל השלבים והתהליך שעובר על יהושע, אבל הייתה פה איזושהי המחשה, אני חושב, מאוד מעניינת, שבעצם שמה אותנו בפרשה הזאת באיזשהו מקום מאוד משמעותי, שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אל חי בקרבכם, אז לכו קדימה, אתם כבר יכולים לבטוח בעצמכם. אומר ישוע, לא, אני צריך עזרה, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ילחם לנו, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. שימו לב מה הוא אומר לעם. הוא אומר לעם, פסוק ט"ז, ויאמר יהושע אל העם, הריעו כי נתן השם לכם את העיר. מה היה כתוב לפני כן? נתן, מה ההבדל בין בידך לבין לכם? מה? אם הוא נתן לכם, איזה מילה תוסיפו? לתת לכם או לתת לך או לתת בידך? מה ההבדל? זה מתנה, לתת לך, ובידך להניח, והוא יטפל בזה, הוא ייקח אחר, זה משהו אחר לגמרי. וזה בדיוק הסיפור, וזה הפער שבעצם מתרחש כאן. יפה. אז אם כן, הדבר הזה קורה, והפער הזה נמצא פה, והפער הזה כמובן הוא מייצר פה איזה מציאות. רגע, אז יש פה חרב ומישהו נכשל, אבל כל אחד מאיתנו אומר, אבל יכול היה להיות אחרת, נכון? ואני בדף הבאתי מדרש בילקוט שימוני שמראה פתאום את הסיפור שכל שבט יהודה הוא יחד עם אחן, כי הם אומרים, התורה אמרה בעצם מותר לקחת מן השאלה, למה אסור? כאילו, והסיפור הוא לא מובן מאליו, ויש פה בעצם אופציה אחרת של כל הסיפור, אבל כאמור, יהושע הלך בדרך הזאת, והקדוש ברוך הוא הולך עמו, וכל הסיפור הולך למקום הזה, ובפרק הבא אנחנו נראה את החן, ואת החרם, ואת הכישלון כתוצאה מן החרם, והקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בנתיב הזה. בסדר?
בהמשך אנחנו רואים שהשם
הוא
בא ליהושע, שהעם יחוד השלל, כאילו, אל תעשו פעם תגידים עם החרמות.
כן, רק שללת אבוז, כן, לקחת את השלל, נכון, נכון, נכון. ויותר מזה יש מדרש, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך, על המילים האלה, אחרי שהפסידו בעי, אני, קום לך, למה אתה נופל על פניך, אומר רשי, אני אמרתי רק שללת אבוז, למה אתה החרמת אותה? ובעצם מי שמבין, המדרש הזה הוא קצה קרחון, לא רק למה החרמת, החרמה היא תוצאה של תפיסת עולם. למה שינית ועכשיו הכשלת ועכשיו הגענו לאן שהגענו? אני לא אמרתי את הדבר הזה, יכול הייתה צריכה להיות מותרת.
המדרש עצמו יותר מפנס כבר.
מה?
אם זוכר נכון, המדרש בגמרא הוא באמת אתה גרמת.
שאתה גרמת בזה שאתה... נכון, אבל בדיוק מה שאמרתי, אתה גרמת כי החרמת, נכון? אז מה שאני רוצה להגיד, ההחרמת זה קצה קרחון, זה לא החרמת, למה הולכים? כי זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא, למה זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא? הרי זה לא אמורה להיות ככה, והגענו לתמונה הגדולה, אנחנו משחקים במגרש הגדול, לא במגרש הקטן, בסדר? זה מה שהתכוונת?
לא, אני סתם, כאילו, אמרת, מגרש יותר בו מרש
התחילה. רש"י הולך בעקבות המדרש, רש"י בעצם מביא מדרש.
מגרש יותר
ישיר. יכול להיות. יכול להיות. במדרש, סנהדרין מ"ד, קום לך בשבילך זאת להם, לא אמרתי לך להקדיש לה לעיר. לא, 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 זה רש"י. ובמדרש, קום לך אמר לי, אתה גרמת להם, ואין לו כאמר לבעי, ועשית לעיר מלכה כאשר עשית ליריחו למלכה, לזה התכוונת. נכון, אז זה רמז בגמרא ורש"י הלך על זה באופן ברור. אבל אני חושב שזה פשט הגמרא גם. אבל בסדר, בסדר גמור. טוב. אז אנחנו כרגע את הפרק הזה סיימנו, וברשותכם נשאר לנו עוד פרק אחד, עוד שני פרקים זין ח', אבל אנחנו נלמד אותם ביחד. בואו תסתכלו. פרק זין. ויהי אדוני את יהושע, ויהי שומעו בכל הארץ. וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף אדוני בבני ישראל. ואחרי זה הוא שולח מרגלים מיריחו העי ואומר להם לרגל, והם אומרים לו שלא צריך את כל העם אלא 3,000 איש, ואחרי זה יוצאים למלחמה. ויקום מהם אנשי העי פסוק ה' כ-36 איש, וירדפום לפני השאר עד השברים, ויקום במורד וימס לבב העם ויהי למים. הפסידו. ויקרא יהושע שמלותיו ויפול על פניו. למה קרה הדבר? למה הפסידו? בגלל? כן, בגלל החן. אז מה עושים? מתקנים, נכון? מתקנים ועושים את ה... יש פה את הגורל שמפילים, ונופל על שבט, על משפחות, על בית, ובסוף מגיע להחן, ותן כבוד לאלוקי ישראל, ובסוף הורגים אותם, וסוף הפרק אחרי כל הסיבוב הזה, וישוב חרון, וישוב אדוני מחרון אפו, על כן קרא שם המקום עמק החור עד היום הזה. אז אם אני אשאל כל אחד מכם, מדוע הפסידו ישראל במערכה הראשונה על העי, מה אתם טענו? מעלו בחרם. יפה. ברשותכם, בואו נקרא עוד פעם. פסוקים שדילגנו עליהם, קצת קראנו אותם בחופזה, עכשיו נקרא אותם בפנים. פסוק ב' בפרק ז'. אחרי הפסוק הראשון, שבני ישראל מעלו ב... לקיחת אחן את ה, את ה, כן, הדרת שנער, את החרם, מהחרם. וישלח יהושע האנשים, אני קורא עכשיו בפנים ובואו נשים לב. וישלח יהושע האנשים מיריחו, אשר, העי אשר עם בית אבן, מקדם לבית אל, ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו אנשים ורגלו את העי. כבר שמים לב, אמרו להם לרגל את הארץ, היה צריך להיות כתוב מה? ויגלו את הארץ. מה זה? רגלו את הארץ ויגלו את העי. זה קצת יותר מצומצם. הארץ זה משהו רחב, נכון? העי זה תחום. מה המשמעות? עוד נתניה. וישובו אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם. מה אתם אומרים עם תשובה שמתחילה במילים? אל יעל כל העם. זה תשובה מזלזלת קצת. תגידו מה כן, מה זה מה לא. לא, לא צריך את כולם. זה הדבר הראשון שמעסיק אותם. כ-2,000 איש או כ-3,000 איש. אם היו מתחילים ב-3,000 או 2,000, זה אותו דבר? 3,000 זה קודם כל הרבה, אתה יודע, אולי פחות. 2,000 זה 2,000, הגזמתי, 3,000. נכון? אז הנטייה הראשונה לפחות. מתאים לנו לתנועה שלהם? לפחות. יפה. ויקו את העי, ויקו את העי. אל תייגע שם את כל העם. מה אתם אומרים על המילים האלה? חבל להתעייף. מה זה? זה מילים צבאיות? זה מקצועי? מה זה? חבל על הכוח. חבל להתעייף. נכון? זה משהו לא טוב. זה איזה שעננות. משהו במנטליות, נכון? משהו בהתנהלות. חבל להתאמץ. כי מעט המה. הם לא מעט. זה גם לא נכון, הם לא מעט, הם 36,000 אנשים, זה הרבה. 12,000, סליחה. 36, תכף תבינו למה אמרתי, לא, לא. תכף תבינו למה אמרתי 36.
12,000
שבישה כתוב. כן, נכון, כלל האנשים עם 12,000 זה נכון. יחד עם זאת, בצהל לפחות מקובל, שהכוח התוקף הוא פי 3 מהכוח המגן. אז אמרתי 36, כבר עשיתי את החשבון, כמה היו צריכים לבוא כנגדם. אבל היו צריכים, מה זה הדבר הזה? כאילו, איך אתם שניהם, כאילו, אל תיגע את כולם, 2,000 או 3,000, זה תקלה, זה מעט, זה לא הגיוני. טוב, אז דבר נוסף, הם נלחמו, האם יריחו מבוצרת?
כן.
איך אתה יודע? נזכרת?
החומה, כן. גם
בפריפריה.
גם ברגלים, וגם...
איפה אתה רואה את זה?
גם ברגלים שיש אפשר לבחק, וגם...
לא, אבל איך אתה יודע שלאי יש... לאי, אני שואל, האם האי יש לה חומה? אין לי תשובה חד משמעית לשאלה הזאת, מה?
אם יכלו אפשר לתקוף, ואפשר לשלוח מרגלים בלי... שום בעיה, כאילו,
זה משהו
שאין שם.
לא, לא ברור. זו שאלה פתוחה. אפשר להשאיר אותה פתוחה. אז אם כן, האי לא ברור, אבל מה שברור זה שבשלב הראשון תקפו אותם במקומה, ותמיד אתה תוקף מישהו במקומו, קשה יותר לכבוש אותו. ובפעם השנייה, עוד נתניה, בפעם השנייה, הוציא אותה מן העיר, ומכאן ואילך כל המלחמות הם מחוץ להרים. כי זה מסובך להילחם עם מישהו כשהוא במקומו, בוודאי אם יש לו חומה ולא ברור מה המדע. יפה. אז אם כך, אני רוצה עכשיו בעצם לשאול, רגע, אז למה הפסידו במלחמה? כי הם היו שעננים והייתה להם טעות מודיעינית. ולמה ניצחו במלחמה האחרונה? בואו נקרא את הפסוקים ביחד בפרק ח'. ויאמר אדוני ליהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי. מה זה כל עם המלחמה? 600,000 איש. נניח שזה פחות, כל עם המלחמה באופן פשוט זה זה. 40,000 כתוב, 2.5 שבטים, היו 40,000, את זה ראינו כבר בפסוקים. נכפיל ב-4 ל-10 שבטים, אז הגענו ל-160,000. עכשיו, 160,000 עוד 20,000, כי עוד 20,000, 180,000 לפחות. טוב, אז בפעם השנייה, בפעם הראשונה, כמה לוחמים? בפעם הראשונה היינו 30,000 לוחמים, 3,000 לוחמים. בפעם השנייה 180,000 עד 600,000, משהו באמצע. מה אתם אומרים? פער גדול מאוד, נכון? אני ממשיך. קום עלי העיר, אין נתתי בידך את מלך העיר ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, ועשית לעיר למלכה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה. לעלות העי ויבחר 3,000 איש גיבורי חיל וישלחם לילה. יהושע שולח 3,000 איש למערב אחד. בהמשך הוא שולח עוד 5,000 למערב נוסף. הוא בעצם מתקרב לעיר כבראשונה, יוצא מן העיר, מתחיל לברוח, הם רודפים אחריו כולם, ואז הם יוצאים מהערים, הכוח העורב קם, שורף את העיר והם בתווך, ובסופו של דבר ככה מנצחים. עכשיו אני שואל בחדר הזה, מדוע לפי דעתכם ניצח יהושע? מדוע הוא הפסיד בפעם הראשונה? עכשיו מתוך כל מה שקראנו, מדוע הוא הפסיד בפעם הראשונה ומדוע הוא ניצח בפעם השנייה? תנו לי תשובה בבקשה.
פעם ראשונה הוא נהיה עם
מה?
כוח קטן בצורה חפרית. כוח השני הוא בא עם כוח מאוד גדול ויגן
מקרב. אז יש לך הסבר טוב. אתה אומר, בפעם הראשונה הוא בא עם כוח קטן, וזה טעות מודיעינית, וזה גם שעננות. אל תיאגע שם, אל תיאגע את העם. חבל להתעייף, חבל. שמילים לא לעניין, שבעצם מראות על שתי הבעיות האלה. זה בפעם הראשונה, שעננות וטעות מודיעינית. ובפעם השנייה הוא תיקן את הכל, והוא בא עם 200,000 עד 600,000 אנשים, אפשר לא לנצח. הוא גם הוציא אותם מהעיר, ובנה פה אסטרטגיה, והכל נעשה אחרת לגמרי. אז יש פה הטעיה קצת, לא? לא הטעיה, כי המקרא מראה את שניהם, אבל את הסיפור הנגלה שכל אחד מאיתנו מכיר אותו, הוא קורא פה סיפור על משהו שקשור לחרם, קשור למשהו אחד. ופתאום מתברר שכאילו אתה אומר חרם, אבל יש פה הסבר מאוד פשוט, כאילו אני לא צריך את ההסבר של החרם, גם בלעדם אני יכול להסתדר, נכון? יש פה משהו מאוד, מאוד טבעי, קשה לחשוב שזה היה קורה אחר. מה אם היו לוקחים לא היו לוקחים מהחרם, היו מנצחים בצורה כזאת, בחופזה כזאת, כאילו, איך להבין את זה? מה אתם אומרים?
זה אומר משהו, שמעלו בחרם, כאילו שעננות מצד העם. איך הם מסתכלים על השם, איך הם מסתכלים על הסיכוי שישוע נותן להם.
אז פה אתה הולך נכון, ובואו נדייק את הדבר הזה קצת יותר. אתה הולך נכון ובעצם אתה אומר, הסיפור של החרם הוא לא סיפור אחר. אם זה שני סיפורים שונים לגמרי, אז כל אחד מכחיש את השני, כי הוא בתחום אחר לגמרי. אתה אומר, הפתרון נמצא לכם מקצועי, ורוחניות רוחניות, אבל צריך לפתור את הבעיות פה, ופה בעצם הפתרונות. נכון? אז אם זה משהו אחר לגמרי, אז הם מכחישים אחד את השני, כי בעצם אתה אומר, זה ההסבר. אתה אומר, איך אתה יודע שזה ההסבר? הרי יש הסבר הרבה יותר פשוט, שכל אחד, זה מה שחייב להיות, מפסידים במלחמה כזאת. ופה לא הייתה שום אפשרות. תגיד, למה הם ניצחו בפעם השנייה? כי הרגו את החן. ניצחו בפעם השנייה. כי הם הלכו קדימה במספר כזה, לא צריך לעשות שום דבר, ואתה, כל מה שעומד בדרכך, אתה מנצח אותו. אז כאילו, אין פה איזה ברור. זה אם זה תירוצים שונים שלא מסתדרים אחד עם השני. אבל אם זה אותו דבר, מה הכוונה אותו דבר? זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר, אבל פה אני רוצה להגיד. אני כרגע ניגש מנקודת מבטו של יהושע. יהושע בעצם נלחם בפעם הראשונה ביריחו, או לא נלחם, אלא בעצם כיוון את המלחמה שהקדוש ברוך הוא ילחם. יהושע רצה שהמלחמה הראשונה תהיה מלחמה שהקדוש ברוך הוא נלחם, ואנחנו, לא אנחנו נלחמים. הוא שם את הארון, שם את הכהנים ואת העם הניח בצד, ובעצם אמר, זה חרם להשם. למה? כי הקדוש ברוך הוא נלחם, לא אנחנו. ותפיסה כזאת נמצאת במקרא, גם אצל אחיו. אשר חווית, אשר שווית בחרבך, תוכל לעשות איתו מה שתוכל. אבל אם לא שווית בחרבך, זה חרם להשם, זה לא שלך. אתה המנהיג, אל תעשה פוליטיקה מדבר שהקדוש ברוך הוא נלחם לך. אז זה היגיון שרואים אותו במקומות אחרים גם, הוא היגיון נכון. אז מה בעצם עושה יהושע? אז יהושע, כן, תופס את המלחמה כמלחמה של הקדוש ברוך הוא, המלחמה הראשונה. ובעצם הדבר הזה נותן למלחמה הזאת איזשהו אופי מקודש, איזשהו אופי שיש פה מלחמה שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נלחם לנו, זה נקודת המוצא, כמו תרומה משווים את הסיפור הזה. בסוף יש קונספציה של יהושע, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל הוא כן הלך לאיזשהו מקום. ובמקום הזה בעצם יש פה דבר שבא לתת למלחמה גובה, בא לתת למלחמה משמעות. ובמובן הזה, מה שעשה אחן, מה הוא עשה בעצם? הוא פגם בקדושת המלחמה. הוא פגם בתפיסה המרוממת שהמלחמה היא מלחמתו של הקדוש ברוך הוא, ושעם ישראל הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא ילחם לכם. הממד הגבוה הזה, הוא בעצם תשתש אותו. הוא בעצם פגם במלחמה, במובן העמוק שלה, במובן המשמעותי שלה, הוא פגע בקדושת המלחמה, הוא פגע בתפיסה הגבוהה, בתפיסה שהקדוש ברוך הוא נמצא ונוכח ופועל ונלחם, וממילא להחרים את העיר ולא לגעת ולא ליהנות ממנה, כי זה ערך מקודש. את הדבר הזה חילל אחן. ובעצם אפשר לומר שיש פה שני חלקים שמספרים את אותו סיפור. זאת אומרת, אחן בעצם לא קלט את הסיפור הזה כמו בצורה שיהושע ניסה לשדר, והוא לקח, הוא חמד, חמדתי. הוא לקח את המלחמה והשפיל אותה למטה. לקח את המלחמה שהיא ערך אלוקי והפך אותה להיות ערך מעשי, או אפילו לא מעשי, הוא השתמש בה לצרכיו. אוי אוי אוי, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לעמוד לפני אויביך, חרם בקרבכם, אתם חיללתם, החרם הזה זה סוג של חילול אל הקודש. כיוון שיש פה חילול של הקודש, זה חילול של תפיסת המלחמה, אז יש פה ירידה, ובעצם אנחנו אומרים, כן, בהיבט הזה, אנחנו אומרים ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, בעומק. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לטפל באחן. והטיפול באחן מה הוא? בעצם אתה פגמת בקדושת המלחמה. המלחמה היא באה מהקדוש ברוך הוא. באה מהקדוש ברוך הוא. אז בעצם לרומם אותה מחדש. איך מרוממים אותה? עכשיו כולם נלחמים, עכשיו כולם שותפים, עכשיו הנה חלק מהזלזול של כמו שאחן זלזל במלחמה ולקח לעצמו, הם אמרים, הם גם זלזלו, ובעצם לראות את אחן, את המעשה של אחן כחלק מהסיפור, ובעצם העם הוא נמצא באותו מקום. אז הנה חיברנו אותם. אבל הסיפור יותר מורכב ממה שאמרנו. כן.
איך אבל מה שהעם יצפו במלחמה
זה שמה? אתם מדבר על החרם?
לא, שבתור תגובה, הקדוש ברוך הוא...
תגובה למה?
למעשה של החרם, הוא היה צריך להגיד שלח את כולם למלחמה. הוא היה צריך לענות משהו כמו...
לא, בתגובה לחרם, החרם, החרם, אתה שומע הבנה שהחרם בעצם לקח את המלחמה וחילל אותה, את זה אתה מבין? יפה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, חילל אותה, צריך לטפל במי שחילל, וכל העם יוקיע אותו, וכל העם ישים אותו מחוץ למחנה, ויקרה מה שיקרה. זה דבר ראשון. יחד עם זה, אז זה הטיפול שנעשה. הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר. אז אם כן, עכשיו, מעשהו של אחן היה חילול הקודש, טיפלנו בדבר הזה. עכשיו בעצם, רגע, איזה קודש? מלחמת ישראל מיד שר היא ערך מקודש, השותפות בה, היעד שלה, שלם אבון האמורי. איזה לא רעיון שתגיד פה הוא חלק מהסיפור. ועכשיו מטפלים גם בזה, במובן החיובי שלו. זאת אומרת, יש על דרך השלילה להסיר את המונע, ויש על דרך החיוב בעצם לחבר את העם לאיזושהי מבט גבוה. וזה מה שנעשה פה. עכשיו אתם תראו... אחן עשה את מה שהקדוש ברוך הוא... עכשיו זה המקום המורכב. אבל רגע, רגע, רגע. אבל אחן... לא אחן, נלך ליהושע, אבל יהושע לא, הוא עשה את, לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, נכון? הרי כל הסיפור הזה ראינו אפשר היה בלעדיו, אז זה הופך להיות מורכב. אז למה בעצם, למה אחן חטא? אמרתי במדרש ששבט יהודה מצטרף אליו, וכמו אומר בעצם, כן, מותר לקחת מילה שלה. אז השאלה הזאת היא שאלה מורכבת, שבעצם אומרת, נכון שיש מבט גבוה שהקדוש ברוך הוא זימן אליו, אבל בני ישראל לא נמצאים שם, ובפועל יהושע נלחם, ובפועל המלחמה היא מלחמת חורמה הייתה, והקדוש ברוך הוא היה שותף בדרך אחרת, והקונספציה הייתה אחרת, אז זה חרם להשם, ומה שאמר יהושע תקף, ועכשיו זה מה ששולט, זה הדרך, עכשיו זה לא שבט יהודה, שבט יהודה יגיע עוד הרבה שנים, יהיה חלק מהסיפור, עכשיו זה לא שבט יהודה, עכשיו זה עם ישראל, ובכלים של עם ישראל הרוחניים, היה פה חרם, והיה פה חד, והיה פה שלילה של המלחמה. יש פה משהו מאוד מורכב. אתה אומר, אחן, הוא יונק מאיזושהי קונצפציה אחרת. בסדר, יונק מקונצפציה אחרת, אבל עכשיו יהושע הוא רומני. וההתרחשות היא בכלים של יהושע, ולכן הדבר הזה הוא לא היה צריך לעשות, ולכן במצב שהעם נמצא בו, זה באמת חילול המלחמה. חילול המלחמה, והנה לנו לתקן את המלחמה. שומעים? צריך להחזיק פה ראש, אבל עקבתם אחריו? זאת אומרת שבעצם בכלים שיהושע מוביל אותם, אז באמת יש פה חילול, יש פה חילול של הקודש, יש פה דבר שלא יעשה, הדבר שלא יעשה נעשה, וחילול המלחמה ותיקון המלחמה. ואז אנחנו בעצם אומרים, זה לא שני נושאים, זה לא הסברים שהם לא קשורים אחד לשני והאחד מכחיש את חברו, אלא בעצם תפיסת המלחמה הייתה לא מספיק גבוהה, כתוצאה אני, עכשיו, לא הנושא זה יהושע או הקדוש ברוך הוא, זה סגור, יהושע הוביל את הסיפור, זה המציאות, זה המבנה הרוחני שהעם כרגע נסוב סביבו. אבל במציאות הזאת, אנחנו רואים את יהושע מגביע את המלחמה, ואילו אחן בא ומשפיל את המלחמה, הפלת את המלחמה, גם העם שנמצא באותה קונספציה, כשלקח אחן מן החרם, כתוב שעם ישראל לקח מן החרם, למה כתוב שעם ישראל בן והוא, רק אחד לקח, אחד לקח, אבל כולם בסיפור, והקונספציה של החשיבה של כולם, היא כמו של אחן, רק כולם התאפקו, ומישהו לא התאפק, אבל כולם נמצאים באותו מקום. שומעים את התמונה, ואז יש פה משהו בעולם הרוח, אני חושב שהוא משהו מורכב, צריך לחשוב עליו, להבין אותו, אבל ניסינו לראות פה איזושהי תמונה ואיזשהו מהלך. אני רק אומר שיוצא שבעצם את הסיפור הזה צריך לקרוא אותו בשני מגרשים. המגרש האחד, כמו שמתחיל, זה המגרש הרוחני של החן, ואחרי זה התיקון של החן, זה הסיפור האחד. ויחד עם זה, זה לא נשאר שם, זה לא נשאר רק במובן הרחב, אלא התורה, הנביא בעצם מראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי גם במציאות המלחמתית, במציאות של הלוחמים בשטח. וחטא, אתה לוקח מן החרם, ואתה חומד ממנו, אז כבר אין קדושת המלחמה ואין ערך גבוה למלחמה, אז מחר תראה לאן זה עובר. אז מחר יהיו שעננים ומחר יטעו ומחר יזלזלו בעצם במערכה ולא יעשו את מה שצריך. טוב, אני מסתכל ורואה שנגמר לנו הזמן. ברכת השם אליכם.